שלום ענת.
שלום חברים.
רואים לגמרי.
רואים לגמרי. זהו, ננגש.
טוב, אז התחלנו יפה. נקווה להמשך דומה, תודה.
תודה רבה.
ביי ביי.
אריה, תתחיל.
אני אתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. הממשל האמריקאי ובעקבותיו עוד כמה מדינות הטילו סנקציות על מספר מתנחלים ולאחרונה גם על שתי חוות בתחומי יהודה והשומרון, בגלל מה שהם מכנים אלימות המתנחלים. כמה בנקים אצלנו הזדרזו להודיע שהם מקפיאים את חשבונות הבנק של המתנחלים הללו, כי הם חוששים שאם לא יעשו כן, ארצות הברית תעניש אותם, תשתק אותם. השוטר הטוב היום מגיע לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' שהודיע כי האוצר לא יעניק עוד שום גיבוי לבנקים בישראל שינהלו עסקים עם בנקים בתחומי הרשות הפלסטינית, בנקים שמעבירים את הכספים של הרשות למחבלים בכלא אצלנו ולמשפחות הרוצחים שהרגנו. כיוון שפעולת הרשות היא על פי כל קנה מידה סיוע לטרור, אסור שבנקים אצלנו יסייעו למערכת הזאת ויעשו את העסקים. גם בעבר הבנקים שלנו הודיעו שהם חוששים מתביעות של נפגעי טרור, ואז הזדרזה הממשלה שלנו להבטיח שהיא תגבה את הבנקים בכל תביעה כזאת. עכשיו, כשהרשות ממשיכה לסייע לטרור נגדנו גם בזמן מלחמה, הודיע סמוטריץ' שאין סיכוי שהוא יוציא תעודת ביטוח למי שעושה עסקים עם מממני טרור. עכשיו נותר רק לראות אם יעמוד בדיבורו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. אתמול שודר תחקיר של אומרים עיני ומלך זילברשלג בחדשות 12, בו רואים שחור על גבי מסך את תעשיית זיוף הפטורים של תלמידי הישיבות, גם עבור אלה שאינם באמת תלמידי ישיבות. ומה שהכי מוציא שם הכלים זו הקלות הבלתי נסבלת של האירוע. הטלפון לראש הישיבה, הבקשה תרשום אותי, התשלום במזומן, 400 שקל בשחור, עוד כמה שקלים לאורך הדין, החתימה והפטור. הערכה היא כי כ-40% מתלמידי הישיבה הפטורים לא לומדים. חלק מהם בתהליך יציאה בשאלה, חלק אחר פשוט לא מתאים, לא מעוניין, מדובר בי כ-5,000 צעירים במחזור. אם נחשוב על בנק הפטורים שבין גיל 18 ל-26 בסביבות 66,000, מדובר ב-30,000 צעירים שלא עושים צבא ומתבטלים על חשבוננו, והכל קורה בסוג של סחבקייה, שגרה משועשת, קלי קלות, קופצים לבקום, חותמים, מקבלים את הפטור, ממשיכים הלאה. עקיבא נוביק העלה לפני שבוע תמונות מחופשת סקי של תלמידי ישיבה כאלה. הם רשומים בישיבה פיקטיבית, קפצו רגע לסקי באירופה, והכי מקומם זה שגם עכשיו, גם אחרי השבעה באוקטובר, גם אחרי שכולנו הבנו שהצבא שלנו קטן על האתגרים, העולם ממשיך לנהוג כמנהגו, פחות או יותר. ועל זה יש לי רק דבר קטן אחד להגיד, לא עכבר האשם, חור האשם, כלומר זה אנחנו.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שבוע טוב.
שבוע טוב, אני מקושי מתאושש פה מאיזה צננת עמוקה מאוד שחטפתי בחאן יונס.
צננת בחאן יונס זה לוחמה ביולוגית, זה לא ביולוגית. סתם צננת.
לא, לדעתי, זה פשוט לא לגיל שלי האירוע הזה.
לדחוס את עצמי. ראיתי את התמונות שלך בטנק.
אתה יודע כמה זמן לקח לי לדחוס את עצמי לטאטן?
מה, אתה רוצה להגיד שהקטינו את הטנקים או הגדילו אותך?
הקטינו, מאוד הקטינו. לעלות, עכשיו, כל האירוע, אני הולך ברגל וזה, פתאום אתה מוצא את עצמך שזה, עכשיו, לדעתי, זה יראה לי את המערכת החיסונית, ואז חורף שלם לא השתעלתי, אז פתאום כל השבת זה...
בהחלט יכול להיות. אני חולה כי קיבלתי היום שני חיסונים. זה השקיב אותי לגמרי.
מאיזה חיסונים?
איזה חיסונים, לא, לא, לא קורונה ולא שפעת, אלה קיבלתי ממש כל מיני דברים משונים.
שלבקת חוגרת, אני משוקל לעשות.
שלבקת חוגרת ודלקת חיות, וזה השכיב אותי, אני עכשיו חולה לגמרי.
פשוט, הרפואה פשוט החליטה להרוג אותנו, זה הקטע. בכל אופן, אבל זה כיף על מרכבה סימן 4, ואת יודע, הגענו לאזור גוש קטיף פחות או יותר.
כן, כן, אנשים הם מוצאים כל מיני מזכרות, שלטים ישנים, ומזהים עוד איזה שהם חורבות פה ושם.
חטיבה
7. מה שאתה אמרת על, על, על השוטר שלך, זה, זה מהדברים היותר מרגיזים שיש. באמת, רק השאלה, מה יקרה אם מצח ייקח את חומרי התרגיל, התחקיר הזה, וילך לאותם אולמות צמחות, ויעצור את אלה ש, שמסייעים להונות את הצבא, ואת התלמידים ששיקרו, ומי יעצור אותם? ראש הממשלה? שר המשפטים? שר הביטחון? איפה יבוא הבלוק להגיד להם, חבר'ה, חבר'ה, אל תחטטו פה?
שאלה טובה, אריה. זה לא יכול לקרות. לא בממשלה כזו. וספק אם הממשלה, גם נניח תהיה ממשלה בלי חרדים. הקודמת.
כן,
טוב, הקודמת לא דוגמה. הקודמת כל יתוש שעבר יכול היה להפיל אותה, ובסוף באמת הפיל אותה. אתה יודע מה? לפי הסקרים של היום, בואו נעשה תרגיל. יש רוב גדול לאנטי ביבי, לא שמאל חלילה. לליברמן, לפיד, בני גנץ, עבודה, יאיר גולן, וואטאבר אנד קומפני, גדעון סער, לא יצליחו. שמע, זה מיליון ו-200 שמוכנים למות.
לא יצליחו, הם מוכנים למות.
יכול להיות שלקראת
כיתת היורים. לנסוע לחוץ לארץ, לסקי, או למקום אחר. לגלות לאוהלה של מקום תורה, אבל אני לא רואה אותם, לא מתים על זה, ולא יורדים
ארץ. ראינו איפה דרי נופש, ואיפה גולדקנופ נופש. למות, לא ננסה אותם חלילה, אנחנו לא בכלל בז'רגון הזה.
חס ושלום, רק שיתגייסו.
אז אני בינתיים נלך לחדשות, אולי עד אחרי החדשות הם יתגייסו, חכה רגע.
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דאד.
אחים ומפיקים, אסף נבו ויואב כהן, אחראי לשידור בני שאולסקי, ואנחנו ישר נפתח עם מי שהיה ראש חטיבת השבויים הנהדרים במוסד, רמי איגרא, שלום.
שלום, צהריים טובים.
שלום.
אז לא שאנחנו יודעים בדיוק לאן זה הולך, אבל אמור ראש המוסד לצאת לקטר, לחדש את המסע ומתן עם חמאס, התקבלה תשובת חמאס, יש פערים... ותלוי למי מקשיבים כדי להבין את הפערים האלה. בהתחלה היו תגובות ישראליות שאני יודע מאיזה כיוון הן באות, שהפערים הם משמעותיים אבל גשירים, אפשר לגשר עליהם. מכיוון לשכת ראש הממשלה אומרים, לא, חמאס מתבצר בעמדה בלתי אפשרית, חבל על הזמן, ועדיין שולחים את המשלחת. מה אתה אומר?
תראה, כשעושים מסע ומתן, ולא משנה איזה מסע ומתן, יש לו שני אלמנטים משמעותיים, וזה תנאי הכרחי ותנאי מספיק. התנאי הכרחי זה האם בכלל יש על מה לדבר, האם אתה בן רוצה למכור או לקנות משהו. ומהצד השני יש את עניין המחיר, כמה אתה מוכן לשלם. אתה מוכן לשלם ככה, אתה משלם יותר, אתה משלם פחות, בדרך כלל המסע ומתן מתנהל על שאלת המחיר. עכשיו אנחנו שומעים בשבועות האחרונים שאנחנו... בשבועות האחרונים, למעשה זה יותר זמן, כל הזמן מדברים איתנו על המחיר, כאשר התנאי ההכרחי בכלל לא מתקיים. למה התנאי ההכרחי של החמאס, והוא תנאי בינארי, הוא תנאי כן או לא, זה התנאי ההכרחי הוא תפסיקו את המלחמה, תיסוגו מעזה, החזירו אותנו החמאס לשלטון בעזה, זה מילים אחרות, ואנחנו נשוב לנו לשביעי, לשישי באוקטובר, כדי להתעצם ולעשות את העניין הזה עוד פעם. אני לא יודע ממש על מה מדברים כרגע, אבל עושה רושם שאנחנו כל הזמן באותו סיבוב, כאשר הפעם, בניגוד לפעמים הקודמות, יש פה חבילה שמורכבת משני שלבים, עם לינקג' בין החבילות, כאשר בסופו של דבר ננהל כאילו מסע ומתן על הפסקת הלחימה ונסיגה מעזה.
כלומר, את החיילים ואת הגברים הצעירים לא ישחררו אם אנחנו, לטענת אלה שאומרים, מצטטים את עמדת החמאס, אותם לא ישחררו אם לא ניסוג מעזה ונחזיר את החמאס לשלטון.
נכון. ולכן, אני לא רואה איך זה מתקדם במסע ומתן. אני בכלל שונא את המילה עסקה, זה דבר לא נכון. את המהלך הזה, אני לא רואה אותו, וזה עוד פעם, הערכה נתונה להפרחה, אני לא רואה את הדבר הזה מתקדם. אני כן חושב שמדינת ישראל הייתה תקבל כבר, קבל את ההחלטה האמיתית להכרעת החמאס, וההחלטה הזאת כרוך בה גם רפיח, וכרוך בה גם איזושהי ישות שתנהל את החיים האזרחיים, ותספק את הסיוע ההומניטרי שאנחנו מאפשרים.
תשמע, אני דווקא לא לגמרי מתחבר למה שאתה אומר על החזרת חמאס לשלטון וכולי, כי אני קורא את כל השיח גם אצל הערבים, וכמעט כולם תמימי דעים שחמאס יצטרך לוותר על עזה. גם החמאס, כבר מדברים על ממשל טכנוקרטים וכולי, לעומת זאת, לצערי, אולי לשמחתו של ארי, אני לא יודע מה עמדתו בדיוק, נתניהו ממשיך לסרב להקים את הישות הזו, שאין מה לעשות, תהיה לה זיקה לרמאללה, אבל לא תהיה לה זיקה לחמאס, כי אין משהו אחר, צריך לשים עליה עוד קומות של ערבים אחרים, של בינלאומי, של אום, של שמום, של לא יודע מה, העיקר שמישהו ינהל את זה, שלא יהיה חמאס או אנחנו, והשאלה, ולכן אני לא מאמין שיש אצלנו מישהו שיגיד נפסיק את המלחמה על הדבר הזה. אתה מכיר משהו אחר?
תראה, אני, שני דברים. אחד, השיח הערבי שאתה קורא זה לא שיח החמאס. החמאס עזה זה ישות דתית ג'יהדיסטית, והשיח בתוכה, ולאחרונה גם נעשה על זה מחקר של רשתות חברתיות, החמאס עזה מתחזק בתוך עזה, זהו שיח דתי.
איך מתחזק, רמי? הרי זה דרך חיסולו של מרו אניסה.
אז אני אומר, תקרא, מתחזק השיח. תקרא את המחקר שנעשה לאחרונה על פעילות הרשתות החברתיות בתוך עזה. כך שאני לא חושב שהחמאס הוא בדרך לשנות את עמדתו. אני כן מסכים איתך לחלוטין. ואולי בניגוד לדעתו של אריה, למרות שבשלב הראשון אני מסכים עם אריה,
אתה כל הזמן מזגזג בינינו, וזה לא יפה.
כן, שמדינת ישראל צריכה לראות את הבעיה הפלסטינית כפגע טבעי, פגע טבע. לאמריקאים יש טייפונים, לנו יש את הפלסטינאים, ובמצב הזה שלנו יש את הפלסטינאים, אנחנו צריכים למצוא פתרון שלא שהוא פוגע בהם, אלא הוא עוזר לנו. ואתה שומע בימין הישראלי, יותר פוגע בהם, ופחות עוזר לנו. וכדי עוזר לנו, ואיזה ישות שאני, עזוב כרגע איך היא תיראה, היא צריכה להיות הרבה יותר פרו-ישראלית, היא צריכה להיות כזאת שרואה את העתיד ואת הסגסוג של ערביי עזה. זה לא פשוט, זה ייקח שנים, זה חלום באספמיה, אבל מותר לחלום.
אני רוצה לחזור לעניין הקונקרטי של החטופים, של השבועים. האם זה מוסרי, האם זה נכון, לקיים בעצם מתוך הנחה שלא נוכל לעמוד בתנאי של החמאס, של נסיגה מוחלטת והחזרתם לשלטון, האם זה בסדר לקיים מסע ומתן על אלה שאנחנו יכולים לתת 1,000 מחבלים לקבל 40 חטופים?
תראה, אחד, עוד פעם, אני לא חושב שזה בכלל עומד על הפרק, אבל נגיד היה עומד על הפרק, אנחנו לא הגענו לשיח הזה, אבל השיח הזה הוא מאוד משמעותי, כי המחיר שאנחנו משלמים הוא לא 1,000 אסירים שאנחנו משחררים. המחיר שאנחנו משלמים זה המחיר העתידי במצבנו במזרח התיכון, כפי שהוכיחה לנו עסקת שליט וכל העסקאות שלפני כן. כל עסקה שעשינו אי פעם עם גורם טרור כזה או אחר, שבו שחררנו מחבלים כאלה ואחרים, בסופו של דבר שילמנו על זה מחיר מאוד כבד. במדינת ישראל צריכה גם להחליט על האסטרטגיה העתידית. אתה שואל אותי, אסיר שמשוחרר מכלא ישראלי ודם על ידיו, צריך לדעת שבבית הסוהר הישראלי המצב הרבה יותר טוב מאשר בעתידו. אצלנו הוא מקבל 3 ארוחות ביום, ובעתידו הוא עומד למות בזמן קרוב.
אגב, זה לא סותר, ואם הם ישוחררו לעזה, אז שם גם אין את 3 ארוחות ביום.
הם לא מסכימים, הם רוצים שישוחררו ליהודה ושומרון.
אבל צריך להחליט על זה, מדינת ישראל צריכה להחליט על זה, צריכה לבצע את המדיניות הזאת, ולא להכיל את מה שקורה בעזה. דרך אגב, העסקה המוצעת זה הכלת המצב. כל אלה שמתנגדים להכלה הקודמת, ממציאים לנו הכלה חדשה.
בהסתמך על ניסיונך רב השנים, מה האימור שלך? אנחנו הולכים לעסקה בטווח של השבועות / חודשים בודדים הקרובים או לא?
אני, למרות שאני מאוד הייתי רוצה להיות, אתה יודע, אופטימי, אני מאוד פסימי. אני לא חושב שסינואר שינה את דעתו, אני חושב שזה לא טוב לסינואר כרגע לעשות עסקה, ואני חושב שכולנו, כשאנחנו מדברים גם בתקשורת על העסקה כן או לא, צריכים להסתכל על מה טוב לסינואר ולאיפה הוא רוצה ללכת, לא לאיפה אנחנו רוצים ללכת. ולסינואר
זה אירוע בעייתי, כי סינואר רוצה להפריד אותנו מהאמריקאים, ואנחנו עוזרים לו. הוא רוצה להכניס, להעביר את כל שאר החזיתות, ואנחנו, לפחות בן גביר, לדעתי, עוזר לו. הוא רוצה שחלילה לא ייכנס פה מישהו כמו הרשות, לקחת לו את השלטון, אנחנו עוזרים לו. מצד שני, אנחנו עוזרים לו להבין שהוא יגמור, כמו מרואן עיסא. זה גם זה, גם זה שסוג של יתרון.
תראה, בינתיים הוא מצליח לא רע, ומאחר הוא, לא הוא מצליח לא רע, אין לו שום סיבה כרגע לרדת מעגלת ההצלחה הזאת. הוא כרגע מצליח להמאיס אותנו בעיני העולם, ואנחנו לא מצליחים לשנות את זה, והוא כרגע גם מצליח להחזיק אותנו בגרון, ואנחנו, כל הציבור בישראל, מפרפרים לנוכח האחיזה הזאת שלו. זה אנחנו, צריך להודות במגרעות של עצמנו, ולקוות שבסופו של דבר אנחנו נצליח גם לחסל אותו, וגם לחסל את התנועה, לפחות פיזית, את התנועה הזאת שזוממת מעבר לגבול, איך הורגים אותנו, אותך, אותי, את אריה, את כל מי שאנחנו אוהבים ומכירים.
ארמי יגרה, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב הפרשן הצבאי של וואלה, שלום.
שלום לך, אמיר
בוחבוט. תודה לכם ולמאזינים, דיבר יפה ארמי יגרה, מאוד יפה.
כן. למרות שממקצוע לא היה דיבורים במוסד, אבל בכל זאת.
בסדר, הוא מציג תזה. עמדת זה יפה, אנחנו משחקים לידיים של סינואר, זה ללא ספק.
הוא מציג תזה.
גם הממשלה, גם הצבא.
רמי מחזיק תמיד בתזה הניצית, של פחות מתלהב מעסקאות, אבל אנחנו אוהבים לדבר איתו הרבה, ועושים את זה. תשמע, אנחנו אותך ביקשנו, בעיקר בגלל סבב המינויים שמעורר הרבה מאוד ביקורת ואפילו התקפה די פרועה על הרמטכ"ל מימין, אני שמעתי את סמוטריץ' מדבר בצורה מאוד 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 קיצונית על זה שאסור לבצע מינויים. קודם כל תן לנו את הדיווח הענייני, איזה מינויים הרמטכ"ל מתכן לבצע מחר ולמה?
הרמטכ"ל מבצע סבב שני של אלופי משנה בסביבות ה-50 מינויים, ולאחר מכן הוא יתחיל בסבב של תתי אלופים, ולאחר מכן הוא יתחיל בסבב של אלופים. אמר, אני כתבתי איזה טור ביקורתי מאוד לפני שבוע, פחות או יותר, אני לא רוצה להיחס את זה לעצמי, אבל פחות מ-24 שעות אחרי, יואב גלנט אמר ברוח הדברים האלה, שהוא נותן גיבוי מוחלט לרמטכ"ל, למנות בתוך כדי מלחמה וכולי. אבל יש את השאלה.
אתה אומר שאתה ביקרת וגלנט גיבה.
גיבה את, לא אותי, גיבה את הרצי.
אז על מה אתה לוקח קרדיט?
אז אני לוקח קרדיט, לא, אני אומר,
שכאילו בגללך גלנט, אתה מבין מה אני אומר?
אני עשיתי אאוטינג לסיפור הזה, הרי בסוף מה הסיפור? אני אומר לך בן, אתה עכשיו נמצא בתהליך של קידום, מצד שני אנחנו מבצעים תחקיר, שבו אתה צריך להגיד 1, 2, 3, 4, בזמן שאנחנו עושים תחקיר, אתה צריך להיות מקודם, על ידי מי? על ידי שמתחקר אותך. הרי בסוף זה שרשרת פיקודית, זה לא יושבים שני אנשים ומחליטים על ה-50 הללו. זה כל אלוף גזרתו, כל תת אלוף, אריה מכיר את זה מצוין, יודע בדיוק מה אמרתי עכשיו, וזה תהליך שלא מתכנס אל מול המציאות. עכשיו,
למה? התחקירים ודאי הסתיימו, ויודעים שכל ה-52 אלופי משנה לעתיד הללו, הם בסדר גמור, הם לא היו שייכים לקונספציה, הם הצטיינו בקרבות, הכל בסדר.
אתה עכשיו אומר את זה בציניות או מה?
כן, כן, ממש אוקיי. בציניות.
ואז השורה התחתונה, אני בא ואומר עוד דבר, רק שנייה, למה עצה לכם הדרך? אמרתם שמלחמים לא מתחקרים, אז פתאום שנלחמים כן אפשר לתחקר וכן אפשר לקדם, זאת אומרת, ברצותם עושים, ברצותם לא עושים. עכשיו, דבר נוסף, חיילי המילואים שנלחמו ועדיין נלחמים, חודשיים, שלושה וארבעה וחמישה, מה, לא היה להם אופק? כמו שאומרים בצבא, לא צריך להסביר לאנשים מה הם עושים עוד מעט. אז בואו נספר לכם עוד כמה דברים. אחרי קיץ 2006, תחפש את כל אלופי המשנה, היה לפחות אחד שקיבל שנה ביציאה מגבי אשכנזי. אוקיי, למה? כי הוא לא בא לטוב לגבי בעין, והוא היה מפקד חטיבה סדירה. ולכן אני בא ואומר, חבר'ה, בסוף אנחנו מתרחקים השבעה באוקטובר,
אנחנו מתרחקים והרמטכ"ל הוא איש ישר ואין לי ספק שהוא מקבל אחריות והוא יודע שהוא פורש באפשרות הראשונה. עכשיו זה לא צורם לו באוזניים שהוא מעצב את הצבא בדמותו כשהוא הולך?
אני שואל לך שאלה יותר נוקבת, אפרופו תחקירים, איך אתה קובח לחלק את הכסף בתוכנית הרב-שנתית? שנים קדימה. שנים קדימה, אפרופו בניין הכוח של חיל האוויר.
בדיוק אותו דבר.
בוא נחזיר למי שבהם אתה היית חבר, היית...
רגע, אז מה עם הממשלה אם ככה?
מה זאת אומרת?
היא לא אחראית? למה הם יכולים להמשיך לקבל החלטות?
תראה, אם אתה ממנה אותי עכשיו להיות כתב פוליטי, אז...
לא, אני לא ממנה, אני חייב להגיד לכם שאני חולק על שניכם.
כל מי שנגע בסיפור הזה צריך ללכת הביתה, מה השאלה?
כן, יפה, אבל עכשיו מכיוון
ש... פתרתי לך את הבעיה.
מכיוון ש... אוקיי, בזה אנחנו מיושרים, מכיוון שאף אחד עוד לא עולה.
אבל אתה יודע מה עצובו, אתה יודע מה עצובו?
אבל רגע, תן לה, תן לה לזרוק משפט.
אנחנו מדברים על דיוני שיבוצים ולא על מלחמה בעזה ולא על מלחמה שיש לנו בצפון.
אבל זה מה שיש עכשיו.
ולא על ההתראות החמות שיש לנו ביהודה ושומרון, והתראות חמות מאוד.
תסמן לי כשאפשר להגיד לך משפט בוחבוט.
כולי אוזן.
אני זוכר את האירוע הקודם של עיכוב מינויים אצל גבי אשכנזי כשאהוד ברק נלחם בו. ורצה להשפיל אותו, לא ניכנס לפרשה הזו עכשיו. ואז הבנתי מה זה עיכוב מינויים. הבנתי שבצבא יש מאות מינויי עלם שמתוכננים שנים קדימה, שמשפחות אמורות גם לגמור תפקיד אחרי 3 שנים, לקחת את המשפחה ואת הילדים, להעביר אותן למקום אחר. זה כאילו סוג של דומינו ענק שאם אתה תוקע אותו, כל העסק נתקע. עכשיו, אני לא חושב שיש פה עניין של בצלמו ובדמותו, הרי אין ספר, הרי אי אפשר יהיה להביא עלמים ממקום אחר. אתה עצמך כתבת את זה, יש מאגר מוגבל, ואנשים שקשורים כאילו ישירות לקונספציה, שזה בעיקר מודיעין, או למבצעי, שזה מפקד אוגדת עזה וכולי, לא יקודמו, זה ברור. וגם אם מישהו יקודם, והתחקיר אחר כך ימצא אותו השם, הוא יודח. לכן אני לא מבין את ההתעקשות.
כי אם אנחנו אומרים שכל פורום מטכ"ל צריך ללכת, כולם, כולל עטל, כי הם לא דאגו שיהיו מספיק חימושים בישראל למלחמה הבאה.
אני לא חושב
שאמרנו דבר. ולא נלחמו על זה.
לא אמרנו דבר כזה, אריה.
אני אומר
לא
דבר כזה.
כל עכשיו, פורום מטכ"ל? למה הפקד חיל אוויר השם?
כל פורום מטכ"ל, כולל הרב הראשי. כולם, כל מי שהיה שם בשבעה באוקטובר צריך ללכת. אוקיי, אז זה אומר שאתה מקפיץ קדימה אנשים, מקפיץ קדימה אנשים שלא תוכננו לקידום עכשיו. והקריטריון היחיד הוא מה היה בשבעה באוקטובר, כי זאת רעידת אדמה נוראה. אתה חוזר לי על העניין של משפחות ו מחכים וסבב שנקבע שנים קודם, ואז
בא רעידת אדמה. יש לי הערה בנושא. אתה לא יכול להסתתר כרמטכ"ל מאחורי הצהרות שאתה מקריא מדף או מטלם פרונטר, לתת איזה שאלה שתיים לציבור, ואתה לא יכול. אנחנו כבר 5 חודשים בין. אתה צריך לדעת מה היה שם, מי לוקח אחריות, מה הטיימליין ללקיחת האחריות, אוקיי? צריך את התשובות האלה לציבור. אחר כך, אחרי שאתה שם את זה בצד, ומראה את זה לציבור, תקבל החלטות נוספות, תסביר את עצמך על דיוני השיבוצים, תסביר את עצמך למה אתה רק חירם לקבל התחקירים... פתאום באמצע...
מה זאת אומרת תסביר? אבל אף אחד עוד לא התחיל, אפילו את התחקיר על נחל עוז ועל...
מה קורה? רק חירם קיבל הערה פיקודית, גולפוס קיבל הערה פיקודית, מה, דרך אגב, אני חושב
שגולפוס... זה לא תחקירי מלחמה, מה...
מה שמעת ש... לא, לא, אני לא... אל תשנייה.
ברק חירם קיבל הערה פיקודית על האוניברסיטה. את בארי אף אחד עוד לא התחיל לחקור. לא את בארי, ולא את נחל עוז, ולא שום דבר אחר.
מה זה האוניברסיטה? זה לא מלחמה?
בסדר, אבל זה לא מעכב את הקידום שלו. אני לא מבין מה אתה מדבר בכלל. הרמטכ"ל לא אחראי על התחקיר הזה, זה דברים שצריכים להיות מעל...
מה זאת אומרת?
למה זה
לא
אחראי על התחקיר הזה? טוב, אי אפשר לקיים את הדיון, אני חולק עליכם, אבל זה זכותכם, סבבה, הכל טוב.
מה זאת אומרת? לא,
עזוב, 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 בוחות, עזוב.
אז מי נזב בנבר ברק חירם?
טוב, אני נזבתי בברק חירם, לא חשוב, אנחנו לא מדברים אותה שפה, לא חשוב. לא נורא, יש לנו עוד מוריין. אני מבין את העמדה שלך, מבין את העמדה של אריה, סבבה.
אני
אגב, אני חולק מאוד
אחד.
על אריה, כל פורום מטכ"ל, בוא תהרוג אותם וגם וזהו. יש הרבה אנשים, אלוף צפון לא קשור, פקד חיל האוויר לא קשור, הרבה מאוד אלופים שלא קשורים.
הוא ישב בדיונים במטכ"ל, ולא שבר את השולחן כשאמרו חמאס מוכל. הוא לא שבר את השולחן.
אריה,
לא
לפי זה, לא צריך
להקפיץ עוד פלוגה.
לפי זה אין צבא, ואז אני אשאל אותך, אז למה הממשלה לא? אם לאלה אין סמכות לקבל החלטות, למה לאלה יש שם סמכות להמשיך להעביר תקציב ולמנות את זה ולטעות? מה פתאום שממנו?
חיל האוויר הישראלי לקח לו 45 דקות להגיב לאירוע הראשון ברצועת עזה? אני שואל אותך.
כן, 60 דקות, כי זה הזמן שהצמד מסוכי כוננות מרמת דוד הגיע. ואתה יודע שפקד חיל האוויר לא היה אפילו בשיחה, כי אצל אביב כוכב הפסיקו להעלות אותו לחיתוכי מצב.
אני אגיד דבר אחד, משפט אחד אני אגיד לסיכום. דן גולדפוס הוציא כרטיס צהוב לא רק לדרג המדיני, אלא גם לדרג המטכלי.
יפה, רק שאם היית מבין כדורגל, היית מבין שכרטיס צהוב זה לא הרחקה, זה עזרה.
עד כמה שאני זוכר, אתה אוהד קבוצה שאנחנו מעליה בכמה מקומות?
אני לא יודע מי אתם, אבל כולם מעליה, אז תקח מספר ותעמוד בתור של מי שמעלינו. דוקטור אמיר בוחבוט, תודה.
תודה
לכם.
חבר כנסת אלוף מילואים אלעזר שטרן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אתה בכובע אחר פה כראש אכ"א, סבבה?
כן.
אז עכשיו אני הופך מצב.
דבר ראשון תתפטר.
כן, בדיוק. שמעתי את הסיפה של הדברים של כל הגיבורים, שכולם התפטרו וכולם הלכו הביתה.
סליחה, אבל הרי אתה תלוף בצבא והוא זה.
ויש לנו הרבה שעומדים בתור.
רגע, אבל בוא נרגיע את הרוחות, תנסה.
יאללה, הנה,
הרגענו. עכשיו אני הולך לעמדה של זה, של אמיר ושל אריה. תשמע, באמת הייתה פה רעידת אדמה, באמת אתה תסכים איתו שזה המחדל הכי גדול אי פעם מאז שיש לנו צבא. כולל יהודה המכבי. עכשיו, השאלה היא, למה זה עולם בוער לו למנות עכשיו, אפרופו אמון הציבור וכו'?
מסיבה אחת פשוטה. כיוון שהצבא צריך להשיך לרוץ קדימה. גם להילחם וגם לעשות דברים אחרים, אני משוכנע. שהדברים איפה שיש את הפייק שקשורים אולי למה שהיה בשביל לאוקטובר, שמה לא ימנו. אבל אין לי ספק שמי שיכול לנהל מלחמה עכשיו ומנהל אותה בצורה מרשימה מאוד, אחל מהשביעי או מהשמיני, מי שרוצה להגיד באוקטובר, והמדינה נותנת לו לנהל ורוצה שהוא ינהל, אז יש השלכות לעצם זה שהוא עומד בראש הצבא, וטוב שהרצי הלוי היום בראש הצבא.
עכשיו, אנחנו עוד לא הבנו עד הסוף, אני כנראה לעולם לא אבין למה קרה לנו הדבר הזה. אבל עד שהצבא לא יסביר לעצמו, וועדת החקירה הממשלתית, ואני לא יודע מה, עד שלא נבין את הדבר הזה, אנחנו נותנים לצבא לשכפל את אותו גוף שנכשל ככה.
אבל אני אומר שאותו דבר, לפני שבוע העברנו תקציב שערורייתי. מי שהכין אותו זה ממשלה שנכשלה. אני מקווה שאתה שותף לעניין הזה. זה לא רק הצבא נכשל. גם הממשלה נכשלה. לא שמעתי את המקלה הזאת, שאריה, נדמה לי שגם אותך לא שמעתי, אני לא בטוח.
לא, אתה לא צריך להתפטר, אני אגיד לך מה התשובה לשאלה שלך.
למה הממשלה מעבירה תקציב? בעיניי דרך אגב.
מחיר הטעות. זה ההבדל, מחיר הטעות, מחיר הטעות של הצבא היה 7 באוקטובר, מחיר הטעות של תקציב יכול להיות מתוקן בממשלה הבאה.
לא, אני חולק עליך. אני חושב שמחיר הטעות של 7 באוקטובר הוא הצבא, אתה צודק, אבל גם הממשלה. מי אמר לך שלא?
כולל התקציב אגב, אתה תראה מה אתה מתקצב.
אתה יודע שלא?
ובואו נגיד ביושר, 7 באוקטובר לא יקרה לנו ב-50 שנה הקרובות.
לצבא יש אחריות, הרמטכ"ל אמר שיש לו גם אחריות אישית. לא שמעתי את זה מממשלת ישראל, בוודאי לא מהעומד בראשה ומחברי הקבינט בשנה האחרונה.
אז רגע, אני רוצה לשדרג את הדיון, הבנו חילוקי הדעות. אפילו יהודי בשם רביב דרוקר, כן, לא איזה, לא מהחבר של אריה, כתב לפני איזה יומיים מאמר, שהוא אומר שבכלל, חבר'ה, רגע, למה עוד לא התפטרתם? הוא מדבר כמובן על כל הגיבורים שאנחנו מדברים עליהם, מי ירצה לוי דרום.
אני קראתי את המאמר שלו, אני לא בטוח שהוא, אמרתי שהם לא קבעו תאריך.
לא, הוא היה מאוד חד רבי, והוא גם אמר, כאילו יש את הפחד הזה של נתניהו ימנה את המחליפים, את מי הוא ימנה, הוא כתב, את אייל זמיר, אגב, אני שותף לדעה הזאת, אייל זמיר קצין נפלא וגם טנקיסט. למה בעצם, אתה יודע, נכון שנתניהו לא לוקח אחריות, זה כולנו יודעים, שלושתנו פה מודעים לזה, גם אריה, אבל למה בעצם, כאילו, זה כבר 5 חודשים, לא רואים את הסוף. מה הקטע?
אני אגיד שני דברים. אחד, אני חושב שצריך לראות הסוף. אני חושב שממשלה, אם הייתה מתנהלת אחרת, וקובעת לצבא יעדים, וקובעת מה יהיה בעזה אחר כך, יכול להיות שאנו מתקדמים יותר כבר. זה דבר אחד. והדבר השני, תשמעו.
לא, אם היינו הולכים עכשיו לרפיח, היית צועק עליהם שהם הולכים ראש בראש מול האמריקאים.
שנייה, כשאתה נכנס ישר לתוך לחימה, והיא לחימה מאוד מורכבת, דרך אגב, אני מקווה שעל זה אין ספק שהצבא עושה את זה בצורה מרשימה מאוד. אתה לא יכול כרגע להחליף את אלוף, עצם זה שהלחימה ממשיכה, נכון, זה בעיה, אבל להחליף לצורך העניין את אלוף דרום, להחליף...
לא, אבל אתה זוכר מה עשו ביום כיפור, לקחו את גורדיש ומינו מישהו מעליו.
כן, אם היה צריך, אני לא נכנס כרגע לסיבות למה עשו את זה. לא בטוח
כי הוא קשל, הוא קשל.
לא. אתה רואה את יכולת התפקוד של הרמטכ"ל. בסדר, אני לא רוצה להיכנס.
זה לא אותו אירוע, אריה. גורדיש, הימים הראשונים של המלחמה בסיני נראה כאילו הם אחרים אותנו פה, ואחרי שנגמר השבעה באוקטובר, זה לא כוחות. ולכן לא הייתה הדחיפות הזו לבוא איזה, לשים איזה רמטכ"ל על שיוודא שחמאס לא כובש את באר שבע, שזה אשכרה, זה מה שהיה ביום כיפור, אבל אולי לא נכון להתחיל להסיק מסקנות.
אני חושב שאנחנו הצבא, אני אומר את זה עוד פעם, הצבא מאז החור השחור הזה, שהוא צריך לחגור אותו, והוא כישלון, כמו שאמרתם, שלא היה כזה, הכל נכון. אבל מאז הצבא מתפקד, כמו שאין צבאות בעולם, דרך אגב, במידה מסוימת, הרבה יותר קשה. וצריך הרבה יותר תעצומות נפש ויכולות כדי לתפקד אחרי כישלון כזה, כמו שצמרת צה"ל מתפקדת אחרי השביעי באוקטובר. והיא לא תהיה פטורה מהשביעי באוקטובר כתוצאה מהתפקוד המרשים שלה היום. אבל אני אומר, עכשיו אני מצדיע לה.
טוב, אני חייב להגיד ש...
ואני אגיד דבר אחד, עוד משפט אחד, אני חושב שהפוליטיקאים שמתגוללים על הצבא, למה הוא עכשיו עושה מינויים? זה כדי לגלגל את האחריות על הצבא ולא על עצמם. הם שרי ממשלה, הם היו שרי קבינט, הם לפחות שישתקו. וכשהם ממשיכים לתפקד, וכשהם ממשיכים לעשות פעולות, שבהם בכלל אין את הפקת הלקחים המתבקשת, שלא יעשו את הטכניקה העלובה הזאת, של גלגול אחריות
לא
על הצבא, כדי שלא תהיה עליהם.
אני מביא את הביקורת על הממשלה, אני לא רואה איך זה קשור. כלומר,
האמירה,
אסור לתת עכשיו לרמטכ"ל לשכפל צבא בדמות זה שנכשל, לא קשורה לקבינט.
כשפרופסור אלדד אומר את זה, זה דבר אחד. כשאומר את זה, בגלל שפרופסור אלדד הוא לא היה חלק מהממשלה, אין לו אחריות. כשאומר את זה שר בממשלה, שאין ספק שיש לו אחריות, והוא אומר, אוקיי, רמטכ"ל שאחראי ל... פשוט עצמך, אחרי זה תקשוט אחרים.
אלעזר שטרן, תודה.
תודה רבה.
תודה גם לכם, יחד נדע ימים יפים יותר. אני בטוח, תודה. אני אגיד לכם משפט אחד. אני תפסתם אותי עכשיו באגף השיקום בתל השומר.
אוי, זה מקום זה.
מישהו רוחו קצת נחאה, שיבוא לכאן. תצאו חזקים הרבה יותר. כולנו נצא חזקים הרבה יותר.
הייתי כבר כמה פעמים, צודק. תודה.
תודה רבה.
שר פלסנר, עשינו דיווחי תנועה, פרסומות נחזור. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, שלום.
ערב טוב, חברים.
אנשים שוכחים שהיית גם ראש מטה שרת החוץ, אתה לא סתם קונסול.
שרת החוץ ושר החוץ.
ושר החוץ. כן, אבל בשביל זה צריך כתב מדיני, זה קשיש כדי שיזכור את זה. תשמע, אני לא יודע כמה מכם עוקבים, אבל המשבר מול ארצות הברית, שאף אחד מאיתנו לא יכול היה לדמיין אותו, לפני זמן קצר, הולך ומסלים, כשהיום, עכשיו, למשל, נתניהו בסדרה של רעיונות בתקשורת האמריקאית, עונה לצ'אק שומר, די בבוטות, ננסי פלוסי, הדמוקרטית, אגב, תומכת ישראל ותיקה מאוד, עולה לענות אחרי זה נתניהו, ואומרת, עכשיו הבנתי שצ'אק שומר צודק, לאן זה עוד יכול ללכת, יאקי?
אז תראו, קודם כל, בפרספקטיבה של שנים, היו הרבה הרבה משברים עם ארצות הברית. בוא נגיד למה זה שונה מאחרים. קודם כל כי הוא כבר תופס מימד פוליטי לחלוטין. זאת אומרת, המימד המדיני שלו עזב אותנו, המימד הפוליטי מכחב. גם מבחינתו של נתניהו וגם מבחינתו של ביידן. תראה, האמריקאים, לא ברור לי חוץ מלהוציא הרבה קיטור, מה הם משיגים פה כשהם שמים פה את נתניהו בפינה גם בשתי מדינות, גם עכשיו שהם תוקפים אותו על בחירות מוקדמות, כי בסופו של דבר פוליטית הם מחזקים אותו. נכון שאתה מדבר לבייס הדמוקרטי ואתה נמצא בשנת בחירות, אבל אם האמריקאים רוצים להשיג משהו, הם לא משיגים פה את העניין. אבל למה זה, המשבר הזה מסוכן הרבה יותר ממשברים אחרים? מעבר
גם יותר ממה נמצאים. שהיה עם שמיר, כששוב הם התערבו פוליטית לגמרי נגדו?
תשמע, ארי, אני רק ראיתי עכשיו את רעיון הכניסה של מנחם בגין לתפקידו כראש ממשלה, עוד לפני שהוא הושבע, והוא מדבר שם על המשבר הפוליטי הקשה עם רוג'רס. אני אגיד לכם מה ההבדל. ההבדל הוא שארצות הברית משתנה, כי המרכז הפוליטי בארצות הברית הולך ונעלם. הקצוות, גם במפלגה הרפובליקנית וגם במפלגה הדמוקרטית, מתחילים להיות הרבה יותר דומיננטיים. והעוצמה הישראלית היא התמיכה הדו-מפלגתית, וכשהמפלגה הרפובליקנית הולכת ונהיית יותר ויותר בדלנית, והמפלגה הדמוקרטית הופכת להיות יותר ויותר פרוגרסיבית, בסופו של דבר אנחנו, ישראל כלומר, מפסידה מהעניין הזה מאוד. ועכשיו נכנסנו שלא בטובתנו לתוך הקלחת הפוליטית הזאת. וזה מה ששונה מהמשברים הגדולים שהיה עם שמיר ועם בגין, כי אז המרכז הפוליטי היה דומיננטי.
למשל, גם הדיבורים, לה... כי לא היו כל כך בוטים, הכל היה מרומז ובאנדרסטייטמנט.
בגין אמר, לא נהיה רפובליקת בננות.
כן, היו, היו, היו גם, גם שרון בנאום צ'כוסלובקיה, אבל היו פיקים כאלה מנדירים. פה זה ממש קטטה. עכשיו, השאלה היא, ואתה רמזת על זה, אם האמריקאים מבינים שהם בעצם משחקים פוליטית הידיו של נתניהו.
אני לא בטוח, אתה יודע בן, זו שאלה מצוינת, כי הם לגמרי משחקים לידיו של נתניהו, גם בנושא הזה של שתי מדינות, וגם עכשיו בקריאה לבחירות מוקדמות, הם מציבים את נתניהו בפוזיציה מאוד נוחה, כי הוא מתבצר, הוא מציב את עצמו כמבצר האחרון.
הוא משכיח מהישראלים שביידן גם היום אומר שחמאס אסור לו לשלוט בעזה וצריך להמשיך לרדוף אותו.
כן, הוא נותן לנו לעשות את זה.
זו הנקודה, ואנשים נוטים לשכוח את הסיוע היוצא דופן שהאמריקאים מעניקים לנו עכשיו, בשני נושאים שהם אסטרטגיים מבחינתנו, גם כלכלת החימושים, גם המטריה הדיפלומטית, ארבעה וטואים כבר במועצת הביטחון. בואו, בלי האמריקאים לא היינו מגיעים עד עכשיו. ובסופו של דבר, זה יוצר מין דימוי מאוד לא נכון בציבור הישראלי, שיש לכאורה איזשהו ממשל עוין, שבסופו של דבר מדובר בנשיא סופר אוהד לישראל, שמציב את עצמו כמזדהה לחלוטין עם שתי המטרות, אבל...
אבל סופר עוין לנתניהו, ולא מהיום. תגיד לי, מה נתניהו צריך לעשות? לקרוא לבחירות בארצות הברית בנובמבר?
נתניהו משחק את המשחק מצוין, אני חושב, פוליטית מבחינתו. הוא נכנס עכשיו לפוזיציה הזאת, הוא מעמיד את עצמו כמוצב האחרון לפני מדינה פלסטינית שכאילו האמריקאים מתכוונים להנחית עלינו, בחירות מוקדמות שהאמריקאים מתכוונים להתערב. לא זה פוזיציה פוליטית מאוד נוחה.
תגיד.
אני חושב שהאמריקאים מאוד טועים בהתנהלות שלהם מול נתניהו, אלא אם כן, אתה יודע, מדובר בשני דברים, הוצאת כיתור ודיבורים פוליטיים.
אושב, וזו השאלה האחרונה, האם זה יכול להמשיך להסלים עד כדי, הרי הם כבר ביקשו שנחתום על מטרות, המטרות שבהם אנחנו משתמשים בנשק שלהם, עד כדי עצירת חימושים, אי הטלת וטו, כאילו סנקציות אמיתיות, אני לא מאמין, אני שואל אותך, עד לפני דקה לא האמנו שמה שקורה עכשיו יקרה.
אז תראו, כאן דווקא בחתימה הזאת שאתה מדבר עליה בן, זה משהו שביידן הוציא בשבילנו את הארמונים מהאש, כי קריס ון הולן הסנאטור רצה להעביר חקיקה בסנאט, להתנות הסיוע לישראל, וביידן מצא פרצה להעביר את מין התחייבות שאנחנו צריכים לחתום עליה, שנפעל לפי החוק הבינלאומי וככה נקבל את הנשק. אבל השאלה שלך היא מוצדקת, כי אם נראה איזושהי האטה לכאורה בירוקרטית, לכאורה כלשהי בכלכלת החימושים, אז נדע שאנחנו באמת בבעיה גדולה. רק עוד מילה אחת, כי ההחלטה שהאמריקאים עכשיו מציגים במועצת הביטחון, יש בה שתי בעיות מבחינת ישראל, אבל היא עדיין באמת נוחה ומגינה עלינו. אז אם אנחנו נראה פגיעה באחד משני הנושאים האסטרטגיים האלה, אז נדע באמת ירושלים
שיש לנו בעיה. יקי דיין, תודה.
תודה רבה.
חבר הכנסת זאב אלקין, הימין הממלכתי, תקווה חדשה, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
זה השם ה-700 שלך בפוליטיקה של מפלגות.
לא, למה? המפלגה נשארת את המפלגה.
רק השמות משתנים. תשמע, אנחנו בעצם...
אגב, גם העמדות נשארת את המעמדות.
טוב, אנחנו בסוג של דרמה איתכם, פירקתם את השותפות עם בני גנץ בנאומו של גדעון סער בשבוע שעבר, ואתמול אצלנו בפגוש הוא אמר שהוא מצפה להתקבל כחבר מן המניין בקבינט המלחמה תוך ימים, ואם לא הוא נותן להבין שהוא ימצא את עצמו באופוזיציה. איפה זה עומד?
אני לא יודע אם יש התקדמות, לא יודע להגיד לך, נכון, ועכשיו לפי מה שאני עודכנתי, הבוקר עוד לא היה, לא יודע מה קורה, נכון לרגע זה. זו החלטה מאוד פשוטה, אבל החלטה היא לא אישית, גדעון סער כן, גדעון סער לא. יש פה ויכוח, איפה אנחנו נמצאים מבחינת ניהול המלחמה. יש גישה שאומרת שהתוצאות הן טובות, נכון לעכשיו, 5 חודשים אחרי תחילת מלחמה, מול חמאס, שהוא האויב הכי חלש שלנו מכל האויבים שיש לנו כאן במזרח התיכון, שהמצב שבו אנחנו נמצאים, שבו ביטול שלטון חמאס עוד רחוק, וחמאס גם מנהל שר מנהלנו, בנושא של
החטופים. זאב, תנסה לזוז טיפה, כי אתה נשמע מקוטע.
כי מה שצריך זה למוטט לך את הקו.
אני בן, אני בתבישים
ביהודה
ושומרון, זה מקום
מדורי. שנים אני אומר לך, תעבור לעוד השרון, אתה אומר לי לא, וזה...
לא, אתה טוב לי בגוש עציון, איך שאני נמצא. אני חוזר ואומר, יש מי שאומר, כמו שאמר בני גנץ, השר בני גנץ, הדבר טוב, שלא שבור, לא צריך לתקן, הכל טוב. אנחנו באים ואומרים שלנו יש ראייה ותחושה שהמלחמה מתחילה לדשדש, שאנחנו מקטינים את הלחץ הצבאי ולא מגבירים אותו. אגב, אמרנו את זה גם אתכם בשידור, בזמן כשהוציאו כוחות ממחנות המרכז, אמרנו שזה לא הגיוני לעשות את זה באמצע הדרך, ועכשיו אומרים שברור שצריך לחזור לשם, אז נצטרך לשלם מחיר, ועוד פעם לכבוש את השטחים שכבר כבשנו ותיארנו, וחמאס עכשיו חזר לשם.
אז זה ברור, אבל לדעתך...
אמרנו כבר לפני שבועיים, אריה, לפני חודשיים, סליחה, שצריך להתחיל מסע ברפיח, ואמרו לנו שצריך להתקדם לאט, ושאמריקאים ייחסו, ואם נעשה לאט אז הם פחות ייחסו. בסוף התוצאה היא הפוכה. אנחנו הגענו לרמדאן, הרבה יותר קשה היום עם האמריקאים בנושא של רפיח, ולכן ההמתנה הזאת.
אבל אתה, אלקין, אתה מדבר איתנו מהותית, ביטחונית. אתה יודע שהסיפור הוא פוליטי. קודם כל יש וטו של גנץ.
לא, 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 רגע, ממש לא.
תן לי שאול את השאלה. יש וטו של גנץ, את זה אתה לא יכול להכחיש. יש האומרים שיש וטו נוסף ממשפחת נתניהו, שאינו בנימין, וגם את זה אצלכם לא מכחישים. השאלה היא, איך מתגברים על זה, והאם באמת, אם אתם לא נכנסים, ולגיד לא נכנס, אתם יוצאים.
הרי, עוד פעם, אם לא רוצים אותנו שם, המשמעות היא שמקבלים את התזה של השר גנץ, שהכל טוב. אם הכל טוב ולא רוצים לעשות שינוי, ואנחנו חושבים שבדרך הזאת אי אפשר להביא לניצחון, כי זאת המסקנה שהגענו אליה, אז באמת אין לנו מה לעשות בממשלה. אם אנחנו לא יכולים להשפיע לכיוון השינוי, ואם אנחנו חושבים שהדרך הזאת לא תביא אותנו לניצחון, למרות כל הגבורה העילאית של החיילים ושל הקצינים וההצלחות שיש לנו בשטח, אבל יש פה בעיה אסטרטגית בדרך שמלחמה מנוהלת, אז באמת חבל, חבל שנהיה שם, כן?
להערכתך, אם אתם בתוך הקבינט, גנץ בחוץ?
אני לא יודע זאת. זה יהיה נורא מוזר, אם מהסיבה הזאת הוא יפרוש, הרי הוא הרי טען שהוא רצה גדעון סער בקבינט מלחמה, זה נתניהו, זה שהשם שהוא לא נכנס, אז אם מהסיבה הזאת הוא יפרוש, זה יהיה סופר מוזר, אבל זאת לא בעיה שלנו. נתניהו ראש ממשלה, הוא צריך לפתור את הבעיות שלו מול השותפים האחרים. לנו יש תפיסה ודרך, ואנחנו טוענים שאם לא יש שינוי עמוק, לא יהיה ניתן לנצח, ולכן אנחנו דורשים את השינוי העמוק הזה. הנוכחות במלחמה זה רק דרך להביא לשינוי, זה כלי, זאת לא מטרה.
חבר הכנסת אלקין, תודה.
תודה רבה, נסיעה טובה.
פרסומות ונחזור. ראש ממרי, אלוף משנה מילואים יגאל כרמון, שלום.
ערב טוב.
שלום.
גבירותיי ורבותיי, מהפך, החמולות בעזה, ואני מניח שזה חומרים שממרי עולים עליהם, תומכות עכשיו באשף ומשתפות פעולה עם ישראל נגד חמאס, האומנם?
הם צריכים לאכול, והם ישתפו פעולה עם כל מי שיעזור להם. יש בזה פוטנציאל, אני אומר רק פוטנציאל, להתפתחות יותר רחבה. ברור שהרשות הפלסטינית מעוניינת בזה, ואני חושב שסוף סוף טוב שהיא מעוניינת, כי זה כרוך הרי במאבק בחמאס. כך צריך לראות את זה. ואכן, מי מתנגד למהלכים האלה שבמרכזם זה הרציף הזה, שאני קראתי לרציף התקווה, קטר ואיראן. ובאופן זה צריך לראות את זה. זה יכול להיות רציף של תקווה למהפך, ויכול להיות גם שאם יערבו את קטר במהלך הזה, זה יהיה נמל של חמאס. אז השאלה היא איפה יעמדו ראש הממשלה והאמריקאים. וזה המבחן בין השניים.
בכלל, אמרת שראשי החמולות רוצים לאכול, ונדמה לי שהם גם רוצים לחיות, כי לפני שבוע שמענו שחמאס הוציא להורג אחד מהם. השאלה
נכון,
אם...
נכון, זה מראה בדיוק איפה עומדים. הייתי, יש גם יותר מכך, יש מעורבות גם של ישראל, גם של הרשות, אבל יש מצב, הקטרים אחרי שהם שפכו דמעות תנין על רעב, פתאום מגיעות מסעיות מישראל, וג'זירה, שאני צופה בה כל הזמן, לא הראתה אפילו את המספרים, כל כך הודאגו מזה, אבל מה לעשות שבצדי המסעיות היו אותיות עבריות, מאיזה חברות ערביות ומישראל או משהו כזה. זה בעצם הכל הוא תשקיף של המאבק הפנימי שמתחיל סוף סוף להתפתח לסילוק חמאס מהשליטה, אבל זה יקרה רק עם סילוק קטר. והדבר הזה הוא הבעיה המרכזית.
ובינתיים אפילו אלג'זירה, מילא קטר, אבל גם אלג'זירה ממשיכה לשדר, וגם את זה לא מצליחים לסלק אותו.
מהארץ, לא רק משם.
מהארץ, ברור.
אבל תגיד, זה לא עוד פעם אגודות הכפרים?
לא, לא. כי אגודות הכפרים היו על בסיס פוליטי, הייתי מעורב בזה. כאן אין בסיס פוליטי שהוא שלום עם ישראל. כאן זה מלחמה פנימית, ואנחנו צריכים להסתפק בזה. לא נצפה ליותר מזה בשלב הזה. והמלחמה הפנימית מתפתחת. אבל רציתי לומר על העניין הזה של קטר. תארו לכם למה דומה התערבות קטר או להרשות לה, לשיקום גרמניה הנאצית בתוכנית מרשל עם שרידי המפלגה הנאצית. זו ההשוואה הנכונה.
בדיוק.
ובאותה הזדמנות צריך להזכיר, כן מביסים אידיאולוגיה. הנאציזם מובס, הפשיזם מובס, אפילו הקומוניזם מובס. כל הסיסמאות הריקות שאי אפשר להילחם נגד חמאס, הבל ורעות רוח, אידיאולוגיות קיצוניות מובסות על ידי כוח ומציאות חדשה.
אני מסכים איתך. תגיד, יגאל, יש לנו פחות מדקה, בזמנו אתם פרסמתם איזשהו תחקיר מטלטל, של העברת כספים להרבה מאוד גורמים בעולם, אבל כולל גורמים פוליטיים פה אצלנו, על ידי קטר. איפה זה נמצא? הדבר הזה לא יתרומם, ואני שואל את עצמי למה, ואם זה, יש איזו התפתחות.
בקרוב תהיה התפתחות שתורמת עוד לאמינות של המסמכים הללו, שמשום מה הפילו בספק, זה לא שום הצדקה. אבל תהיה בקרוב התפתחות לא של מסמכים קטרים, אלא דווקא ירדנים, שחושפים
כל מיני דברים. אבל נראה שבין שאל זה... להתפתחות אחרת, האם עוצרים את מי שעשה את הדבר הזה אצלנו?
נו באמת, אחי אתה כזה תמים.
אני לא שואל שאלות אם אני לא יודע את התשובות.
לא, אני שאלתי למה לא תובעים אותי בערוץ 13, כי אני מפיץ מה שנטען על ידי לשכת ראש הממשלה, מסמכים שהם 100% מזויפים. נו, אז לא ייתכן שזה יעבור ככה.
אתה עדיין כאן איתנו, בלתי תביע בעליל, את חלוף משנה מילואים יגאל כרמון. תעדכן אותנו אם יש התפתחות, נשמח, תודה.
תודה רבה.
בקרוב, ביי.
איזה, יעצרו אותך ואותי בסוף, אריה. עורכים ומפיקים אסף נבו ויואב כהן, אחראי לשידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל ודוד זבולוני, חירות הזני ואיתי ניקסון. אחרינו ספורטים קופון ופרימו, אבל אצלכם אתה רגיל לייצר בלחי. אני זה חדש לי.
בלחי, כן, אבל לא עצרו אותי הרבה בלחי, לא.
וגם לברוח.
קטן מדי.
יאללה.
נתראות.
ביי.